שם השם נעשה ונצליח, נעשה פה בעזרת השם את ההקלטה, החלק השלישי של שבת קודש, פרשת במדבר. עכשיו נדבר על הנושא של הלשון הרע. מה ההגדרה בהלכות לשון הרע, מתי מותר לדבר, מתי אסור לדבר, מה עליי כשומע, איך אני צריך להתנהג, מתי למחות, באיזה צורה, מה יהיה הדין שאני שומע דיבורים על גדולי ישראל, שומעים על הרב דיבורי לשון הרע. מה הדרך הנכונה שצריך יהודי ששומע את הדברים שעכשיו אנחנו אומרים, מה אנחנו צריכים להתנהג ואיך לעשות? ככה שאלו את הרב. אז בעזרת השם נרחיב על זה. דבר ראשון, הרב הסביר, ברגע שאתה יושב במקום, זה יכול להיות אפילו הכי קרובים אליך, אתה יושב בשולחן שבת, פתאום עולה איזה נושא שיחה כזה, אתה שומע לשון הרע. דבר ראשון, צריך לחלק, יש לשון הרע ויש הוצאת שם רע. כל דבר שהוא אמיתי, נכון והיה, זה נקרא לשון הרע. אם זה דבר שהוא לא חיובי, הוא נקרא לשון הרע. אף על פי שהוא אמת, הוא נקרא לשון הרע. וזה שעכשיו הדבר הזה מפורסם בכל העולם, זה לא מתיר את הדם של אותו אחד. יש היום מושג של אפת לטה, אז אנשים אומרים, אם זה נאמר וזה ידוע, אז מותר. הרב אמר שזה לא נכון. יש בזה הרבה גדרים והרבה הלכות. אם אתה לא יודע ללכות לשון הרע, אל תפתח את הפה שלך עדיף. ככה הרב אמר. חייב ללמוד את הספר הזה ולדעת שבזה הרבה כללים. דבר ראשון, יש הבדל בין לשון הרע להוצאת שם רע. הוצאת שם רע קשה פי שבעתיים. למה? כי אתה ממציא לשון הרע על אותו אדם שבכלל לא היו דברים מעולם. זה יותר חמור. הדבר הכי חמור שמדברים מגדולי ישראל. למה? אם אני מדבר על יהודי אחד, זה כמו שאדם מחלל שבת בפני יהודי אחד, הוא עדיין קשה למניין. אבל אם הוא מחלל שבת בפרסיה, הוא כבר פסול למניין. כשיהודי מחלל שבת לפני גדול בישראל, יש לו דין של מחלל שבת בפרסיה. למה? הוא רק אחד, אבל הוא חשוב, הוא כלול מכמה נשמות ישראל, לכן יש לו דין וחשיבות של כל ישראל. לכן זה יותר מסוכן. לכן אדם שעובר עבירה לפני רב, זה יותר גרוע מהכל. אדם שחוטא, שמתחצף לפני רב, זה יותר, הרבה יותר גרוע מאשר הוא עשה את זה בלי, לא לידו. כל שכן שמדברים עליו לשון הרע, וכל שכן אם זה הוצאת שם רע. כמה צריך להיזהר בדבר הזה? לכן, והיה וראית מישהו שמדבר, א' כל צריך למחות בו. אין שום היתר ללכת ולדבר על מישהו, או כביכול לפסול מישהו, אם לא מחית בו. מינימום שלושה פעמים, אתה צריך ללכת לבן אדם, להגיד לו, ראיתי אותך עושה ככה וככה, אתה יודע שהדבר הזה אסור? ואם הוא אומר לך, אני יודע, ולמרות הכל, רק בצורה הזו, אם לא מחית בו שלושה פעמים, אין לך שום היתר לדבר עליו, לפסול אותו, לבזות אותו. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אדם, אותו אדם שדיבר, לשון הרע, השאלה אם מותר לך עכשיו לצאת עליו, למחות בו, או שאתה צריך קודם כל לשמוע אותו. הרב אמר חידוש עצום. אתה רואה בן אדם מדבר לשון הרע, יש כאלה אומרים, העיקר שאני לא שמעתי, סתמתי את האוזניים, שלום עלייך נפשי. הרב אמר, זה לא נכון, זה הפך דעת תורה. אם אתה יודע שאתה תשמע אותו, יש מצב שאתה יכול לשנות לו את הדעה, אתה חייב לשמוע אותו עד הסוף. כי אם אתה לא תשמע אותו, הוא יעבור לשני, זה הולך רחיל, הוא ילך יספר את זה להוא, וידבר עם ההוא. כמה נפשות הוא יפסול בדרך? כמה אנשים ירצח בדרך? הרב אמר, זה משל בדיוק למחבל. אתה עכשיו רואה מחבל, מתחיל לרוץ פה ברחובות. עם דם, עם חרב, מתחיל לדקור אנשים. הוא בא אליך, אתה מתעמת איתו. האם אתה תגיד, מה אכפת לי, העיקר אני ניצלתי, שימשיך לדקור את האנשים השניים, או שאתה תיקח לו את הסכין מהיד? ככה בדיוק צריך להסתכל על בן אדם שמדבר לשון הרע, ופי אלף יותר חמור. הפה שלו זה כמו, הלשון שלו זה חרב. החרב הזאת זה כמו נחש צפה שמתהלכת ברחובות. אתה צריך לגדוע אותו, לקחת לו, לשלוף ממנו את החרב. אתה תשמע אותו, תסביר לו, תדבר על הלב שלו, תגיד לו זה לא נכון, בוא תראה, בוא תשמע. אתה חייב לשכנע אותו. זה התפקיד, זה הכי גדול במעלה. זה שאתה סותם את האוזניים, זה יפה. אבל אם יש לך אופציה ואפשרות לשנות לו את הדעה, עליך מוטל לשנות את הדעה. זה חידוש עצום. לכן הרבה חושבים, לא, העיקר לא שמעתי, אני בורח, ברחתי, קמתי, כל לפי העניין. אם אתה יודע שאתה מסוגל ואתה יכול, תשמע, תלך, אבל הכל בנועם. דברי תורה בנחת נשמעים. אם אתה רוצה שיקבלו ממך, תאמר את זה בניחותא. ועוד דבר שהרב הסביר לגבי הלשון הרע שיש היום בעולם, כמה שקר והכל באיצטלה של תורה. הולכים, רואים בן אדם, רב הביא דוגמה, דוגמה מדוברת בעולם. בן אדם מסוים, רב מסוים, שעשה מעשים נבזים. הרב אמר, אני לא נכנס לנושא, היה, לא היה, לא הנושא שלי. ואם זה היה, אז אני נגד זה, בכל משמעות הדבר. אבל הצורת התנהלות שכיום, אפילו רבנים מתנהגים, היא אסורה בהחלט. למה? כי גם אם הבן אדם הזה עשה עבירה מסוימת, ולכן, אני צריך להשתמר ולהיזהר ממנו, לכן אני מפרסם את זה. אז אני צריך לפי התורה, א' כל להתרות בו. אם לא התראת, איך אתה עושה את זה? גם אם התראת, יש לך עוד 7 תנאים. צריך לקיים אותם. ברגע שאתה הולך ומפרסם אותו, אתה צריך לפרסם אותו במקומות שיש חשש שבן אדם ייקשל. למשל, אתה רואה בן אדם שרוצה למכור את העסק, ואתה יודע שהעסק הזה הוא כושל, והוא מנסה לגנוב מישהו שבא לקנות. עליך מוטל, ואפילו חובה לספר לו, זה לא נקרא לשון הרע. למה? כי אתה יודע שהוא הולך ליפול פה ברשת עכשיו, הוא הולך לשקר עליו, זה לא נקרא לשון הרע. אתה מציל פה מישהו, אבל הלכת עכשיו לפרסם את אותו בעל עסק, בכל תפוצות תבל, שאין נפקמינה בכלל לאותם אנשים, מי יתיר לך? אתה הולך ומספר על אותו רב פלוני שחטא ופגם, ומפרסם אותו בכל העולם, בכל הארץ ובכל הכדור, מי יתיר לך? אתה יכול לספר את זה באזור מגוריו, איפה שאנשים יכולים להתייעץ איתו עדיין, ללכת אליו, לדבר איתו. פה אתה יכול להגיד, תקשיבו, תיזהרו. אבל במקומות שגם ככה לא מכירים אותו ואין אף קמינה, למה אתה שופך את דמו? ויותר מזה, אותם אלה שעשו את זה, הם עברו באיסור שבעתיים יותר חמור ממה שהוא עבר. כי גם אם נגיד שהוא חטא ממה שהוא חטא, ברמת האיסור זה שהם שפכו את דמו ודיברו עליו לשון הרע, זה הרבה יותר חמור ממה שהוא פעל בעצמו. רואים כמה שקר, כמה התורה נלמדת בצורה לא נכונה. אותו אחד ששהיה בשיעור, שאל את הרב, אני שואל אותך שאלה הרב, הרי יש מושג כזה, כמו שאומרים אצל דוד המלך, שאם בשמיים יש דין על אותו רב, אז הוא בכוונה יעשה מעשים רעים כדי להצדיק את הדין, שלא יגידו שהוא צדיק והשם כביכול לא הולך על דרך המשפט. אז בוא נעשה שהוא יחטא כביכול בשביל שלא יהיה לשון הרע על השם יתברך. אז האם זה נכון גם כלפי צדיקים? הרב אמר לו, אתה יכול להשוות בכלל בין הדורות? איפה הגענו? איזה מין טענה זאת? בדורות הקודמים אני יכול להבין, זה גדולי ישראל, זה דוד המלך, אין לנו הבנה ותפיסה. היום בדור הזה, אתה יכול להגיד לי מישהו שהוא נענש, שימו לב איזה משפט, על העבירות שלו? תראו לי בן אדם, הרב אמר, שהשם דן אותו ומדקדק איתו בייסורים ועונשים בגלל העבירות שלו, של הדור הזה. הרב אמר היום, כל העונשים שיש על האדם, ולא משנה איזה, רובם מגלגולים קודמים בכלל. אנשים באים עם הרב, הוא נפטר, זה איבד ילד, זה לקח, בוכים לי את החיים. הוא בטוח שזה בגלל שהוא עבר עבירה מסוימת. הוא בטוח בזה. שכל מה שהוא סובל זה בגלל האיסורים והעבירות שהוא עשה בחיים. הרב אמר להם, מיני לכם? כותב הרמב"ן לאדיה בשער הגמול, בהקדמה, שאין שכר מצוות בעיל מלאקה. אי אפשר בכלל לחשבן שכר של מצוות. אותו דבר עבירות. אדם שחטא ופגם, אי אפשר כביכול לתת לו את העונש באותו רגע. זה לא מדד נכון. בעולם הזה אי אפשר לשלם באותו רגע. זה לא ככה, אדם חטא, הוא מת. אי אפשר, זה לא הגיוני. גם היה בטל הבחירה אם זה היה ככה. אז לחשוב שבן אדם חטא ולכן זה קרה לו, בגלל זה הוא איבד ילד, בגלל זה איסוחים, בגלל זה בעוד פרנסה, זה לא מדויק. זה יכול להיות בגלל גלגולים קודמים, לכן שעושים וידוי. אז מה אומרים? אשמנו, בגדנו, אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו. אדם עושה, מה זה אנשי ביתנו? עושה תשובה על כל הגלגולים שלו, כמו שהרב תמיד חוזר בראש שנה, בכיפור. אדם חושב שיש לו מין תפיסה כזאת שעושים וידוי על כל העבירות שהוא עשה כל השנה, משנה לשנה. הוא שוכח שלפני 10 ו-15 ו-20 שנה הוא חטא, ואצל השם אין שכיחה. אצל השם מדבר הכל שווה באותו זמן, אין עבר הווה ועתיד. השם רואה את הכל בדיוק וזמן אחד. גיל 10 וגיל 50 אצל הבורא ידבר, זה אותו זמן. אז יכול לצוץ את זה אבון מגיל 10 שאתה שכחת ממנו, ושם לא שכחו ממנו. אני אומר בטעות גיל 10, כי בשמה לא דנים, אבל עיקרון, הכל יכול לצוף לפני השם, לכן כשעושים תשובה, לא עושים רק על השנה האחרונה, עושים תשובה כללית, לכן כל ימי חייו של האדם בתשובה, כי לעולם לא נדע אם השם באמת קיבל או לא קיבל, לכן כל יום, פעמיים, שלושה ביום עושים וידוי, בשביל לתקן את מה שפגמנו, כי אנחנו לא יכולים לדעת, אפילו על זה שהאדם התפלל תפילת 18, והוא השיח דעת מאת השם, כי אתה עמדת בתפילה לפני המלך, וחטאת, זו הסיבה שתקנו וידוי אחרי התפילה, אתה שאל את עצמך, למה אתה מתפלל ואז עושה וידוי? ההיגיון, בוא תתנקה, לפני שאתה עומד לפני המלך. מה ההיגיון שקודם כל עומדים בתפילה ואז עושים וידוי? כי החטא הכי גדול, שאתה עומד לפני המלך ואתה מרחף. אתה חושב על דברים אחרים, אתה מדבר עם המלך, אתה עומד בעמידה, בתוך כדי אתה חושב על דברים אחרים, אתה לא מרוכז, לא דיברת את המילים, אין פי וליבו שווים. הכי חמור זה שאדם עושה וידוי נפילת הפיים, ואדם מתחיל לרחב באמצע ולחשוב דברים אחרים, זה הכי מסוכן. לכן נפילת הפיים, מי שנופל על היד, דבר מאוד מסוכן. הרב אמר, אני אישית לא ממליץ. מה שאומר הזוהר בפרשת במדבר, דף קוף-קף, שזה יכול להביא לאדם חיוב מיטה. כשאדם עושה וידוי נפילת הפיים, והוא לא מרוכז בדיבור שלו, זה מסוכן. הרב, למשל, למה הדבר דומה? אדם שרף חנות למישהו, שרף לו את כל החנות, הזיק אותו בסכומי עתק. הוא הולך לבקש ממנו סליחה, הוא בא עם סיגריה, עם טלפון ביד, כן, תראה, אני שרפתי לך את החנות, תמחה לי, אני לא התכוונתי, שנייה אחת, מה קורה, מה נשמע? מתחיל לעשן. אחד כזה, לא רק שלא יקבלו את הסליחה שלו, תעצבנו עליו פי כמה וכמה, היה עדיף שלא בא. שבא האדם וחוטא, והוא עומד בתפילה, ובתפילה עצמה הוא מרחי, ואחרי זה הוא בא לבקש סליחה, ותוך כדי הווידוי, הוא בכלל חושב על דברים אחרים. הוא אומר, חטאתי, עוויתי, פשעתי, והוא חושב על דברים אחרים. הוא נופל לפני השם בנפילת אפיים, והוא בכלל לא נמצא עם הדיבור שלו. כמה הדבר הזה יכול לעבוד כתרוג על האדם. עדיף שלא היית נופל על פניך. לכן ביטלו את זה, ביטלו נפילת אפיים. שאלנו את הרב, את למה הרב כן עושה? אז קודם כל הרב זה משהו אחר. אין לנו תפיסה והבנה. הרב אמר, אני לא יכול להגיד לכם לא לעשות, כי אז אני פוסל ומוריד בערך שלכם. אז הרב הביא פטנט, הוא אמר, לפחות שלושה פסוקים ראשונים תעשה נפילת אפיים. ואז גם אם כביכול אדם לא יכול להתרכז, שתיים, שלושה פסוקים כן אפשרי. ככה הרווחת את הכל. אבל בוא נבין את העיקרון, כמה אדם צריך להיות בבידוי, בתשובה לפני השם יתברך, כל החיים לעשות תשובה, על כל פרט, לא לחכות שתשכח מהעבירה, באותו רגע, אדם יודע חטא, לא למה להתבטל, פגם, תעשה תשובה באותו רגע, אל תחכה. והכל התחיל מהשורש, כמו שאמרנו, אין לנו הבנה ותפיסה בכלל בצדיקים. אומר הרמב"ן בשער הגמול, אל תחשוב שחטאת, איפה העונש? הנה, זה בגלל זה. אל תחשוב בדינים לעולם, כי אפשר להגיד שבעולם הזה אתה מקבל שכר ועונש על העבירות והמצוות. הכל פה בחסד בכלל, אתה חי פה בחסד. כל המהות שלך זה חסד, אתה אומר את זה כל פעם לשמת כל חי. אם אנחנו נסים רק לפתוח את הפה ולהגיד להשם תודה, אין לנו אפילו, אומר חובת הלבבות, תיקח את כל הטובות שהשם גמל עם כל הברואים מתחילת העולם ועד סופו, לא יעמדו, תיקח את כל המעשים הטובים שתעשה הכל, לא יעמדו על טובה אחת שהשם גמל עם יהודי, נשימה אחת. הכל זה חסד עליון, זה חסד השם. הכל ברחמים וחסדים גמורים. כמה שתודה זה לא יספיק. מישהו יכול להגיד ש... הרי ברגע שאתה אומר זה קרה לי בגלל, זה אומר שהכל מגיע לי בדין. אם לא הלך לי זה בגלל זה. זה הפירוש לדברים. שאתה מתעצבן, או שאתה כואב, או שאתה כועס על השם יתברך, אתה לא אומר את זה, אבל זה מה שקורה. בגלל שחטאת, למה קרה לי ככה? אולי בגלל שעשיתי. משמע שהכל מגיע לי בדין. אני צדיק גמור. זה בגלל זה. הרב אמר, אם ראית בן אדם שחטא ונענש באותו רגע כמו שראינו אצל מרים, שדיברה לשון הרע למשה, מיד חלתה בצרת, לך נשק לו את הרגליים, אפילו שהוא חטא. זה אומר שהוא צדיק. איפה מצאינו כאלה דברים? אדם שנענש בגלל העבירות שהוא עשה באותו רגע, אין דבר כזה. אז איפה המקום הזה לייאוש? תהיו מלאים בתקווה, בשמחה, הרב אמר, העולם הזה לא שווה הנחה אחת של יהודי, העולם הזה כמו פרוסדור. אתה עושה עסק מהפרוסדור, אף אחד לא קונה דירה בשביל פרוסדור. כולם קונים את הדירה, מחפשים את התחולה, את הנצחיות. העולם הזה זה פרוסדור. זה הסיבה שהרב כל הזמן ממלא אותנו בתקווה. אל תעשו עסק מהמעבר. אדם יותר מדי חושב על זה, ואז למה אין לי, למה לא התחתנו, למה אין ילדים, למה... יש לו הרבה קשיים. ואז הוא הופך את הקשיים לעיקר, את העולם הזה לעיקר, ואז הוא חווה, ואז כל החיים נשרפים לו בעצם על מרירות ועצבות. אם הוא היה תופס את העולם הזה כפרוסדור, לא היה תופס עסק בכלל. הכל היה נעלם, לא היה מרגיש בכלל. מי שרוצה שיראה את הפרקי אבות, איך הרב מבאר את זה באורך. אני לא עושה פה את הסיכום של פרקי אבות, כי הרב גם ככה מדבר על זה, אז אני לא עושה, אבל כל זה בעניין של הווידוי, אני משתדל לרקום את הכל ביחד, אז נחזור לעניין של הלשון הרע, לכן אין שום יותר לדבר על רב בשביל חשבונות שמיים, זה לא הנושא שלנו, כי אין אף אחד מאיתנו שיודע שכרם של מצוות, לא שכר ולא עונש, לכן אל תעשו חשבונות שמיים, פשוט לשמור על הפה, לא לדבר על לשון הרע, בפרט לא על רבנים, לא על גדולי ישראל, גם כשמדברים יש צורה ואיך ודרך, לא ללכת לבזות אנשים ולמחוק אותם, פשוט אנשים מוחקים אנשים. כמה הדבר הזה מאוד מסוכן, צריך להיזהר בזה ולמחות בכל תוקף, אבל בחוכמה. אם אני אלך ויצעק על בן אדם שמדבר, לא רק שלא הרווחתי אותו, אלא גם הוא ילך ויעשה יותר חמור. לכן הכל בשיקול הדעת ובחוכמה. בעניין הזה גם הרב דיבר על העניין של הנהגת הבית. שאלו את הרב, מי צריך להעניק את הבית, הבעל או האישה? הרב הביא ספר, אני לא זוכר את שמו, שאומר, המנהיג של הבית מעיקר הדין זה הבעל, אבל זיל בתר טעמה, כיוון שהבעל עוסק בתורה, עובד את השם, הוא מחובר לרב, הוא יודע דרך נכונה, הוא יודע מה השקפה בכל דבר, אז צריך להתייעץ איתו, כי בדרך כלל האישה היא בבית, יותר בעולם הזה. והבעל יותר שקוע בעבודת השם, בלימוד, הוא מחובר לדעת תורה, יש לו רב שהוא מורה לו דרך, אבל אחד שהוא לא שם, והוא לא מתפלל, הרב ככה אמר, הוא לא קם בנץ, מים של הרב, הוא לא עוסק בתורה, או שאין לו רב צמוד שהוא מתייעץ איתו, אחד כזה, ואשתו מאידך יותר קרובה, יותר שומעת שיעורים, יותר מחוברת, יותר מתפללת, יש לה יותר יראת שמיים. ברור שתיתן לה את המקום להדריך. תן לה שהיא תחליט איפה לשלוח את הילדים לתלמוד תורה. היא יודעת, היא יותר מחוברת, היא יותר תרצה לקדם אותם. כי יראת שמיים נמצאת אצלה, על הכל לפי העניין. אבל גם אם אדם רואה שיש לו יראת שמיים והוא צריך להניק את הבית, בסופו של יום הוא רואה שלא בדיוק נותנים לו את המקום. אז לא לעשות מלחמות. כן, תעשה שיהיה לך קווים ברורים בבית. אדם חשוב שיהיה לו הגדרות וקווים ברורים, לא להתפשר על כל דבר. אבל, והאבל הוא גדול, אם אדם רואה שההגדרות שלו והקווים שלו גורמים לגט, למה כי הוא עכשיו החליט שזה דעת תורה ואין אחר, אין משהו אחר. ולכן צריך לפרק את הבית לדעתו. הרב אמר, זה שקר גמור. כי מי לנו גדול מהשם יתברך שציווה למחות את שמו על המים? סוטה. בשביל להשכין שלום בין איש לאשתו, השם אמר, כמו שהגמרא במכות מספרת, שדוד המלך רצה עצה ואז אחיתופל אמר לו, לזרוק את השם הקדוש לתוך המים. אבל השם ימחה על המים. אז כל שכן, אדם צריך להוריד את הכבוד שלו עם השם יתברך, כמו שהרב בעצמו כמה מתמסר לשלום. כמה הרב, רק תעשו שלום, נסה להשכין. הרב, כל פעם שהוא רואה מישהו עומד להתגרש, תן לי, אני אדבר, אני אתקשר. הרב בעצמו מתקשר שלום, אפילו לא אומר שהוא הענוקה. כן, מי מדבר? הרב שלמה יהודה. תבינו, אני ראיתי אנשים שלא האמינו שהרב מדבר איתם. הם באו לבעל שהם בטוחים שהבעל שיקר אותם. מה אתה משקר? איזה ענוקה? מה אתה מדבר? הם לא האמינו שהרב יתקשר אליהם. והרב מתקשר במקום, באותו רגע. מה זה הביטול הזה? זה הכל מהתורה הקדושה. אם השם מחל את שמו על המים, אז מי אני אומר הרב? מדי שכמה אני אעשה? כל שכן אנחנו שחיים בבית, כמה צריך להוריד את הראש, להתבטל. כי אם, נכון שיש קווים והגדרות ברורות, אבל אם אתה רואה שזה מגיע כבר לגט, זה דבר אחים, זה דבר מסוכן ואסור להגיע לכאלה מצבים לעולם. וצריך לדעת שכל מה שאדם עובר קשיים בחיים, שלא ייבהל, כי לכל דבר יש את הזמן והעת שלו, לא ידחוק את השעה. הרב משל ליוסף הצדיק, מי לנו גדול? מיוסף הצדיק. כמה הוא עבר, כמה מכרו אותו. 12 שנה היה בבור, כבר נהיה ירוק מתוך ייסורים. ובסוף, כשהגיע הרגע, ויריצו מן הבור, לאיפה להיות מלך? הרב אמר, אתם יודעים איזה, אתם לא תופסים, זה פשוט שיגעון. אתם יודעים מה זה מלכות מצרים? אין מלכות כזאת, זה מלכות שאין לה אח ורע, הוא שלט בכל המקום, כולם באו אליו, כל הכסף של כל היקום היה אצלו ביד. תבינו, מהמקום הכי נמוך למקום הכי גבוה. מי הרים אותו? הבורא יתברך. מה זה מלמד אותנו? אדם יכול לעבור את הקשיים הכי גדולים, אבל בשנייה אחת הכל יכול להתהפך. ברגע קל הכל יכול להתהפך. לכל דבר יש את הקצבה והזמן. אדם שנגזר עליו להרוויח 100,000 שקל בשנה, 200,000 שקל בשנה, מה הוא חושב? אני ארוויח, יעשה עוד עבודה, עוד עבודה, ככה אני ארוויח יותר. הרב אמר, יכול להיות שהוא ארוויח יותר, אבל הוא יוציא יותר. אין מציאות שאדם יוכל להרוויח שקל, אפילו אגורה, יותר ממה שנגזר עליו בראש השנה. פשוט הוא עושה לעצמו עוד חור בחבית, עוד חור בחבית. נדמה לו שאם עכשיו הוא יבקש יותר, אז הוא יקבל יותר. הכל זה כוח המדמה. אין מציאות בעולם שאדם יכול לשנות את מה שנגזר עליו. לכן אדם צריך להתבטא לרצון השם. הרב אמר פעם, אם משל, סיפור, אם אדם עכשיו נגזר לו שאלה 200 שקל בכיס, והביאו לו 201 בכיס, יש לו עוד שקל מיותר בכיס, השם יגרום לו שהוא ילך ברחוב, ויפול לו מהכיס השקל לתוך הבורות האלה של הביוב, שכל המים מתנגזים לשם ברחוב, בכבישים, ייפול לו לשם ככה, הלך לו השקל. והוא לא מבין למה זה נפל לו. אבל הכל, אפילו השקל הוא מדוד ושקול. אם אדם יבין את זה, אז הוא יבין שגם כל מה שעובר עליו, הכל מדוד ושקול. וכל הצער והאיסורים שעוברים על האדם, לא נמנים לו מהחיים כמו שאמרנו קודם. אדם צריך לראות את זה כימי בונוס. לכן להיות שמח בחלק שהשם נתן לו, שנזכה בעזרת השם, להיות מלאים בתקווה ושמחה, שנזכה שהדברים האלה עוררו אותנו, ויקרבו אותנו למלך הקדוש, שנזכה לעבוד את השם, לשמור על הפה, לשמור על הברית המאור, ברית הלשון, ובעזרת השם, שנזכה לגאולה הקרובה במהרה בימינו, אמן.